הואיל ואנחנו הולכים לקראת חג החנוכה הבא עלינו לטובה, שהמיוחד שבו, בשונה מכל שאר החגים, לכל חג ומועד אנחנו הולכים. אנחנו עולים לשבת, עולים ליום טוב, ואז לפני שחוזרים בחזרה ליום יום עושים הבדלה. בפורים שאין קידוש והבדלה, אבל אסור בעשיית מלאכה, כל העושה מלאכה אינו רואה סימן ברכה, אם זה לא דבר העבד. גם שם אנחנו הולכים לקראת החג, אבל בחנוכה זה החג היחיד, הזמן היחיד, שבא אלינו, אלינו. אין קידוש, אין הבדלה, אין איסור עשיית מלאכה, היום הוא יום רגיל בלי שום שינוי. ואל היום הרגיל, בלי שום שינוי, מגיע חנוכה וימי החנוכה. אז מצד אחד אפשר שהימים יעברו רק לידינו, ולא נוכל לקחת איתנו את האור. אבל אם יודעים בדיוק מה זה חנוכה, והמעלות הגדולות של האור שיש בימים האלו, אפשר לקחת את זה איתנו לכל השנה. אני אנסה היום בסייעתא דשמיא לראות היבט אחד, מעניינו של היום, של הימים הבאים עלינו לטובה, וכמובן איך הדברים מתחברים אלינו. נאמר בגמרא בשבת, בקטע הראשון, תנו רבנן, מצוות חנוכה, נר איש וביתו. אומר רש"י, בקטע השני, נר איש וביתו, נר אחד בכל לילה, ואיש וכל בני ביתו, סגילו בנר אחד. זאת אומרת, נר אחד למשפחה, במשך 8 ימים. ומהדרין, נר לכל אחד ואחד, אומר רש"י, ומהדרין אחר המצוות, עושים נר אחד בכל לילה, לכל אחד ואחד מבני הבית. וכמובן, המהדרין מהדרין, לכל אחד יש את החנוכיה שלו. שאלתנו הראשונה היא, איזה הידור יש שכל אחד מבני הבית מדליק נר אחד? נראה שאין פה שום הידור. אדרבה, עדיף שבעל הבית ידליק, כולם יהיו סביבו, ברוב עם הדרת מלך, יענו אמן על הברכות, יזמרו את הפיוטים שמזמרים בזמן הדלקת הנרות. זה הרבה יותר מיוחד מאשר שכל אחד ואחד מדליק. קידוש בשבת, בעל הבית מקדש ומוציא את כולם, זה הכי טוב. זה ברוב עם הדרת מלך. יש כאלה שרוצים לקדש לבד, יכולים לקדש, זה לא אסור, אבל מאבדים את המעלה של ברוב עם הדרת מלך. אותו דבר בנר חנוכה. זה שכל אחד ואחד מדליק, אין פה שום הידור מצווה. אדרבה, מאבדים את המעלה של הדרת מלך ברוב עם. ואם תרצו לומר, רגע, יש בזה אולי פרסום הניסה, פרסום הנס גדול יותר, ממש לא. כי מי שהולך ברחוב רואה מחלון אחד של בית נר אחד, מחלון אחר 4, 5 נרות, חלון אחר 10 נרות, תלוי לפי מספר בני הבית. בבית אחד הוא רואה פתאום 8 נרות או 9, ושנה אחרי זה הוא רואה בדיוק 5. מה קרה? 4 ילדים התחתנו, אז ממילא ירד מספר הנרות. אז זה מי שרואה מתבלבל, מי שרואה זה לא מסתדר לו, איך זה? אבל כשרואים בכל בית נר אחד, או, זה דבר שלא רואים כל השנה. זה אני יכול להבין, רואים פה מצווה, עושים פה משהו מיוחד, לכל אחד יש את החנוכיה שלו, ודאי וודאי זה עידור, כי רואים איך בצורה מסודרת מספר הנרות עולים יום יום. אז לכן שאלתנו הראשונה היא, איזה עידור מצווה יש בשעה שכל אחד ואחד מבני הבית מדליק רק נר אחד במשך 8 ימים? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, הרמב״ם בהלכות חנוכה בקטע השלישי מלמד אותנו מצוות נר חנוכה מצווה חביבה יד מאוד, וצריך אדם להיזהר בה כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח האל והודיה לו על הניסים שעשה לנו, ואפילו אין לו מה יאכל אלא מן הצדקה שואל או מוכר כסותו, לוקח שמן ונרות ומדליק. אז מה שברור פה בדברי הרמב״ם זה הסיפה של דבריו. אדם שאין לו מה יאכל, אלא מן הצדקה, אין לו כסף, אומרים לו למכור את הבגד כדי לקנות שמן, נרות ולהדליק. כדי לקנות שמן ונרות ולהדליק. המקור לזה, גמרא במסכת פסחים, אני המתפרנס מן הצדקה, ואין לו כסף, ולא נתנו לו, מוכר את כסותו כדי לקנות דלת כוסות של יין לליל הסדר. זאת אומרת, לא יעלה על הדעת שיהודי יעבור את ליל הסדר ולא ישתה בליל הסדר דלת כוסות של יין. לא יעלה על הדעת דבר כזה. אין דבר כזה. אותו דבר, לא יעלה על הדעת שיהודי לא ידליק נרות חנוכה בחנוכה. ימכור את בגדו, את כסותו, כדי להדליק נרות. זה אני מבין. יש לזה מקור. אבל מה כותב לנו הרמב״ם בתחילת דבריו? מצוות נר חנוכה, מצווה חביבה היא עד מאוד. זה מאוד מוזר, וגם מאוד לא ברור. איך אפשר לומר על מצווה שהיא חביבה עד מאוד? זאת אומרת, מצווה אחרת היא חביבה מינוס. מצווה אחרת היא חביבה בקושי. או כמעט חביבה. ממתי אנחנו נותנים למצוות ציונים? אם המצווה היא יותר טובה, פחות טובה? מה המקור לרמב״ם בדברים האלו? זה לא מופיע בחז"ל. המטבע הזאת היא מצוות נר חנוכה, מצווה חביבה יד מאוד. אז מעניין שהמגיד משנה כותב בקטע הרביעי, אמר אבונה, הרגיל בנר, אבי לי בנים תלמידי חכמים. מי שרגיל בנר, זוכה לבנים תלמידי חכמים. זה המקור לרמב״ם, מוזר מאוד. מה זה קשור אחד לשני? איך זה מתחבר? איך זה מסביר לנו למה מצוות חנוכה חביבה יד מאוד? איך אפשר להגיד חביבה יד מאוד? במצווה אחרת היא פחות חביבה? לא ברור. לכן שאלתנו השנייה היא, מניין לקח הרמב״ם שמצוות חנוכה, מצווה חביבה היא עד מאוד? ואיך בכלל אפשר להשתמש במטבע לשון כזאת ולומר שהמצווה היא חביבה עד מאוד, בשעה שזה יכול לגרום לאנשים להבין שמצוות אחרות פחות חביבות? פחות חשיבות. אז מהו ההסבר בדברי הרמב״ם? אלה הם השאלות שדרכם ניכנס ונראה עוד הבנה, עוד הסתכלות בעניינם של הימים, עניינם של הנרות, ומכוח זה שנגיע מוכנים נוכל באמת לקחת את האור של הנרות לכל השנה כולה. שוב, בקיצור שאלתנו הראשונה, מלמדת אותנו הגמרא בשבת, ההידור הראשון בחנוכה, שכל אחד מבני הבית מדליק נר אחד. איזה הידור יש בזה? אדרבה, מאבדים את המעלה שברוב המדרת מלך? פרסום הניסה גם אין בזה? כי הרואה בכל בית מספר אחר שנרות, לא מבין מה קורה פה. אז איזה הידור יש כאן? שאלה נוספת, הרמב״ם כותב לנו שמצוות נר חנוכה מצווה חביבה יד מאוד. מאיניין לקח את זה הרמב״ם? ואיך אפשר לומר דבר כזה? שהמצווה היא חביבה? מה, מצווה אחרת היא פחות חביבה? היא חביבה פחות, או כמעט חביבה, זה יוצר בעייתיות גדולה, כאילו אנחנו קובעים את מעלתם של כל המצוות. אז כדי לענות על השאלות האלו, נפתח ונראה דבר נפלא ביותר, פילאי פילאי פלאים, בצורה הבאה. הדלקת המנורה במקדש, שמכוחה אנחנו מדליקים את נרות החנוכה, יש בדבר מעניין מאוד, שלא תמיד שמים לב אליו. בתורה, בפרשת צו, בתחילת הפרשה, התורה מלמדת אותנו את דיני קורבן העולה בבוקר בבית המקדש, עולת התמיד. וכך נאמר, וידבר השם אל משה לאמור, צו את אהרון ואת בניו לאמור, זאת תורת העולה, היא העולה על מוגדה למזבח כל הלילה עד הבוקר, ויש המזבח תוקד בו. ולבש הכהן מידו וד, ומכנסי וד ילבש על בשרו, והרים את הדשן אשר תוכל האש את העולה למזבח ושמו אצל המזבח. אז מה שקראנו עד כאן, פעם אחת נאמר, כדי לסמן את זה בקו, פסוק ב' בסופו, ואש המזבח תוקד בו. והתורה ממשיכה ואומרת לנו, פשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים, והוציא את הדשן מחוץ למחנה למקום טהור, פסוק ה' עוד קו, והאש על המזבח תוקד בו, לא תכבה. ובער אליה הכהן עצים הבוקר בבוקר, וערך עליה העולה, וכתיר עליה חלבי שמים, קו נוסף, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. מעניין שהתורה עוסקת בדיני קורבן עולת הבוקר, מזכירה לנו התורה שלוש פעמים אש המזבח תוקד בו פעם אחר פעם. מסביר לנו רש"י בקטע השישי, אש תמיד, אש שנאמר בתמיד, האש של המזבח שהיא תמיד, היא, כדי לעשות קו, שמדליקים בה את הנרות, שנאמר בה לעלות נר תמיד. מדליקים את הנרות מהאש התמיד שעל המזבח. זאת אומרת, בהבנה פשוטה, כל יום הדלקת הנרות במקדש, איך היא הייתה? הכהן היה מדליק על ידי גפרורים, מדליק את הנר המערבי, וממנו מדליקים את כל הנרות. איך מדליקים את הנר? על ידי גפרור. בא התורה ואומרת לו, את הנר מדליקים מהאש שעל המזבח. מעבירים אש מהמזבח למנורה. מהו ההסבר לכך? אומר לנו ספר החינוך, במצווה קוף למד ב', מצוות הדלקת אש על המזבח בכל יום, דבר פילי פלאים. נראה אותו לאט, חלק מדבריו, נוסיף עליהם ונראה דבר נפלא. כותב כך ספר החינוך, להעביר אש על המזבח בכל יום תמיד, שנאמר אש תמיד תוקד על המזבח. זה מצווה להעביר אש. בא הפירוש של המצווה הזאת, כלומר, ישים בו עצים בבוקר ובין הארבעים. אנחנו צריכים לשים עצים על המזבח. ובביור אמרו זיכרונם לברכה, בגמרא ביומה, אף על פי שהאש יורד מן השמיים, מצווה להביא מן האדיוט, אף על פי שיורדת אש מן השמיים על המזבח, אנחנו חייבים מצידנו להניח עצים על המזבח. והלא על כל פנים, היה להם להעביר אש לצורך הקורבן, שנתחייבו להקריב, ובלא אש אי אפשר. שואל פה ספר החינוך דבר מאוד מעניין. הרי כדי להקריב את הקורבן, צריכים להביא אש. איך מביאים אש? מביאים עצים. אז מניין שהבאת העצים לשריפת הקורבן היא מצווה? אם המכינה לשבת אוכל יוצא מן הכלל, כדי שהאוכל יהיה מוכן, מה היא צריכה לעשות? להדליק את התנור, להדליק את הגז. היעלה על הדעת להדליק את הגז, להדליק את התנור זה מצווה? על ידי שמדליקים את התנור ואת הגז, אפשר להכין את התבשיל שיצא נפלא. אבל זה לא מצווה? אותו דבר גם פה, כדי לשרוף את הקורבן צריך עצים, צריך אש. אז מה פתאום להבעיר עצים זה מצווה? אומר על זה ספר החינוך, כי מצווה זו בפני עצמה היא. כי מלבד אש הצריך לקורבן, היו נותנים אש במזבח במצווה זו. כמו שדרשו בגמרא ביומה, שלוש מערכות של אש. פירוש הדבר, על המזבח, מזבח העולה, לא רק היה מוקד אחד של אש באמצע, אש גדולה שהעלו את החלקים הפנימיים של הקורבן ושרפו את זה על המזבח. על המזבח שהיה גדול, היה עוד מוקד של אש, אש קטנה בצד אחד. והאש הקטנה הזאת, ממנה היו מדליקים את המנורה ואת מזבח הקטורת כל יום. והיה עוד מוקד קטן של אש, לקיים אש תמיד, תוקד על המזבח, לא תכבה. זאת אומרת, על המזבח היו שלושה מוקדים, מקומות בהם הייתה אש דולקת. הנה נראה בפנים לרגע בקטע השמיני למעלה, שלוש מערכות של אש היו עושים במזבח בכל יום, הראשונה גדולה שעליה מקריבים התמיד עם שאר הקורבנות, השנייה בצידה קטנה ממנה, שממנה לוקח אש במחתה להקטיר קטורת בכל יום, ומה, וגם את המנורה, ומערכה שלישית, אין עליה כלום, אלא לקיים מצוות אש, שנאמר אש תמיד תוקד על המזבח. ופה זה דבר מאוד מעניין. אני מבין שיש אש גדולה, שהמטרה לשרוף את החלקים של הקורבן, וזה חלק מהכפרה שלנו. אני מבין שיש עוד אש קטנה, שממנה מדליקים את המנורה ואת מזבח הקטורת, את הקטורת. ברור. אבל למה יש צורך בעוד אש? בשביל מה? כדי לומר אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה? הרי כל המוקדים של האש, האש ירדה מן השמיים. אנחנו רק הוספנו על זה עצים. אבל האש ביסודה היא אש שבאה משמיים. אז מדוע יש צורך בעוד אש? הרי לא עושים באש השלישית שום שימוש. זה לא לשום מטרה. רק שיראו את האש דולקת. רואים את זה כבר במוקדים האחרים של האש. אז מה ההסבר? אומר פה ספר החינוך, דבר נפלא ביותר. בורא עולם, שעושה לנו ניסים, משתדל תמיד שהנס יהיה עטוף בטבע. שזה לא יהיה בצורה מוחלטת וטוטלית נס. שתמיד אפשר יהיה לתת לנס הסבר בדרך הטבע. עוטפים את הנס. כדוגמה, קריאת ים סוף היה נס? ממש לא. ממש לא היה נס. איך יגידו לכם המסבירים? זה היה בדיוק בזמן שהיה שבר סורי אפריקני. או אנחנו נקרא לזה בשפה יותר פשוטה, היה צונמי. מה קורה בצונמי? הים נכנס פנימה. ואז נוצרת יבשה. זה מה שקרה. נוצר צונמי, הים נכנס פנימה לתוך הים, נוצרה יבשה, עברנו מהר, ועד שהמים חזרו ושטפו את הכל, הספקנו לעבור, המצרים נכנסו, והמים שטפו אותם. למה לא? יש לזה הסברים מדעיים? בא אדם ורוצה להסביר כך? אומר לו, בבקשה. זה מסתדר לך כך? זה מה שהיית שם? זה מה שאתה מבין? שיהיה כך. אבל ממש זה לא היה כך. זה הרי ניסי, ניסי, ניסים. רק זה היה עטוף. איפה רואים את זה שזה היה עטוף? הנה. אומר לנו ספר החינוך בקטע התשיעי, משורשי המצווה, ידוע הדבר בינינו ואצל כל חכם, כי ניסים גדולים אשר יעשה הקל אל בני אדם בטובו הגדול, לעולם יעשה דרך סתר. ונראים העניינים נעשים קצת, כאילו הם בדרכי הטבע ממש, או בקרוב לטבע. למשל, קריאת ים סוף, שהיה נס מפורסם, מה כתוב בתורה? והולך השם את הים ברוח קדימה, זה הכל הלילה. וישם את הים לחרבה, ויבקו המים. והמשכילים יבינו, כי עניין סתר זה, למעלת האדון, ולשפלות המקבל. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא, בכוונה עוטף את הנס. ולמה? כי אם היה לנו נס, לגמרי נס, אז אנחנו בעצם עומדים, ומסתכלים בנס, צופים בו, נגמר הנס, מוחים כפיים. זהו, מחר זה יום חדש. ראינו איזה הצגה יפה, סרט של החיים, נס, 100% גלוי, הולכים הלאה. אבל ברגע שהנס יש לו אחיזה גם בטבע, פירוש הדבר, הנס נשאר קשור אלינו. זה לא איזה דבר שעמדנו והסתכלנו וזה רחוק מאיתנו, הנס הוא חלק מאיתנו. אנחנו יכולים להתחבר אליו. לכן תראו דבר מעניין. שאלת הבית יוסף המפורסמת, למה חוגגים חנוכה 8 ימים? הרי הנס היה רק 7 ימים. כי הרי ביום הראשון היה הרי מספיק שמן. שאלה שיש עליה מאות תשובות. אומר השפת אמת, דבר נפלא, מיד נראה אותו בפנים. למה חוגגים 8 ימים? כי ביום הראשון הנס היה שמצאנו את פח השמן. זה היה הנס. אני לא מבין. אמא מאבדת צמיד, טבעת בבית, הופכים את הבית, לא מוצאים, הופכים עוד הפעם. אחרי שבועיים מצאו אותו. מה, זה נס? זה נאבד, נשכח. עכשיו זה לא נס? שמחים שמצאו אותו. אז אני לא מבין, שמצאו את פח השמן, זה נס? אומר השפת אמת, כן. למה? תתארו לכם, לא היינו מוצאים נס פח השמן. ובאופן ניסי, בורא עולם היה מדליק את המנורה. אז מה היה קורה? היינו עומדים ורואים, וואו, המנורה נדלקת לבד. היא נדלקת, זה נס. הנס הוא שם, ואנחנו פה. אבל ברגע שמצאנו את הפח, ואנחנו לקחנו אותו בידיים שלנו, הכנסנו את השמן לקנקנים במנורה, אז אנחנו שותפים בנס הזה, אנחנו עשינו משהו, והנה אותו שמן שאנחנו שמנו נתמלא מחדש. אז זאת אומרת, יש לנו כבר שייכות, יש לנו כבר בעצם החיבור לנס שהיה, אז זה נשאר אצלנו. הנה נראה רגע לרגע אחד בקטע 14 את דברי השפת אמת. באמת הנס דחנוכה חביב מאוד והיא חיבה יתרה. ולמה? למה זה חיבה יתרה? נס לעשות מצווה? הרי אונס רחמנה פטרי, אם לא היה שמן טהור לא היה. למה זה חביב? אומר לנו שפת אמת, הוא הוראת חיבתם של ישראל שהקדוש ברוך הוא חפץ במעשיהם ועשה להם נס שיוכלו לקיים המצווה. זה שמצאנו את השמן זה הנס, כי אז מה שקורה אחר כך זה לא משהו שקורה ואנחנו לא קשורים אליו, רק רואים אותו, יש לנו חלק עם זה. אם כך נלך צעד נוסף פילי פלאים. כשבורא עולם ברא אותנו, הוא ברא אותנו ואת כל אחד, כל הבריאה בעצם בנויה בצורה הזאת בארבע יסודות: אש, רוח, מים ואפר. ואלה יסודות שכל אדם יש לו יסוד מהיסודות האלה. למשל, אדם שכל הזמן פועל, עושה, יוצר, אומרים עליו הוא פייר, הוא אש. מצד שני, אפר, אדם שקט, ענב, הוא כאפר. ויסוד אחר, אדם שמה שהוא עושה הוא מצליח, היסוד שלו זה מים. כדוגמה, הבנה אחת, מים, המים מצמיחים, כל גדל דרך המים, המים נותנים חיים. אחד שכל הזמן עושה רעש, הוא בעצם רוח, הוא עושה רוח, כן? וככה כל היסודות כמובן יש להם עומק גדול יותר, זה רק כדי להמחיש את זה באופן שטחי ביותר ויותר. אומר לנו ספר החינוך, אבל לכל אחד מאיתנו היסוד הכי דומיננטי, היסוד שמוביל, זה אש. מה זה אש? לקום בבוקר, ללכת, לעשות, לפעול, לחזור, לנוח, לעשות עוד דבר, וכל מיני דברים שאנחנו עושים. בלי האש, זה המנוע שמניע אותנו לפעול, לעשות, ליצור, זה האש. לכן על המזבח היה מוקד אחד של אש, לא כדי לשרוף את הקורבן, לא כדי להדליק את המנורה או את מזבח הקטורת, היה רק מוקד של אש שעל פניו נראה שלא לצורך, אבל יש לו צורך גדול. זוהי האש שנמצאת על המזבח, שמכוח האש הזאת, האש שנמצאת בנו, גם היא פועלת, עושה ויוצרת. זוהי אש שמתדלקת אותנו. זה הצ'ארג'ר שלנו. זה האש שמתדלק אותנו. זה האש שנמצאת על המזבח. מעניין, אומר לנו ספר החינוך, דבר מדהים. כל יום שישי שהיו מורידים את הלחם מהשולחן, הוא היה הרי חם כי יום ילקחו. למה? כי עשו אותו לשם שמיים. עשו אותו באמת כוונה שיש שולחן גבוה. אז מכוח הלחם הזה שיש על המזבח, כל הלחמים שאנחנו עושים בכל מקום בעולם, אם זה בבית, אם זה במאפייה כזו או אחרת, הלחמים יוצאים טובים. מכוח אותו לחם שהיה במקדש. זה בעצם היסוד. אותו דבר, האש שנמצאת על המזבח, שעל פניה נראית שלא לצורך, הצורך שלה גדול מאוד. היא הצ'ארג'ר, היא המתדלק, האש שמתדלקת אותנו. לפעול ולעשות. אם ככה, פילי פלאים. פילי פלאים. אומרת לנו הגמרא. מה אומרת הגמרא? מצוות חנוכה, שלב א', נר אחד לכל הבית, נר איש וביתו. דרגה גבוהה יותר, נר לכל אחד ואחד. שאלנו, איזה עידור יש בזה? זה רק עושה בלבול, זה לא עידור. שדרגה עוד יותר גבוהה לכל אחד חנוכיה, זה מובן. ועל שלושת השלבים האלו, כותב לנו הרמב״ם שזוהי מצווה חביבה. זאת אומרת, יש חביבות להדליק נר אחד לכל הבית, יש עוד חביבות שכל אחד ידליק נר, והחביבות היותר גדולה שלכל אחד יהיה חנוכיה. מעניין, שלוש דרגות של חביבות. זה ישר מעורר דבר נפלא. בחז"ל מצאנו פעם אחת שלוש דרגות של חביבות. איפה מצאנו את זה? במשנה במסכת אבות. נאמר בקטע ה-13. הוא היה אומר, תכף נגיד מי זה היה, הוא היה אומר. צריך לזכור שכל פעם שכתוב הוא היה אומר, פירוש הדבר, הוא היה כזה. ואז הוא אמר. מה כתוב במשנה? חביבות ראשונה, חביב אדם שנברא בצלם. והחביבות היא שנאמר לנו שיש לנו צלם אלוקים. שנאמר בצלם אלוקים עשה את האדם. עוד חביבות, דרגה נוספת, חביבים ישראל שנקראו בנים. ונאמר לנו החביבות הזאת שנאמר בנים אתם להשם אלוקיכם. חביבות שלישית, חביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה, קיבלנו את הדבר היקר ביותר, וזה גם נאמר לנו. מה זה? כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזוב. מה פירוש הדבר? איזה חביבות יש שהאדם נברא בצלם אלוקים? מה החביבות הזאת? החביבות היא ברגע שאדם מבין שיש בו צלם אלוקים, הוא מיד מבין שיש לו כוח להיות יוצר, להיות בורא. בורא עולם הוא הבורא הגדול, הוא היוצר הגדול, ולנו יש את הכוח הזה. הוא נתן לנו אותו, גם בעולמו של בורא עולם ליצור ולבנות, ואיננו רואות מה אנחנו יוצרים ובוראים, דברים שבכלל לא חלמו שאפשר לעשות. אבל אם זה לבד, ידוע לנו, יאמר האדם, רגע, אז כל אחד מאיתנו נברא בצלם אלוקים, וכל אחד מאיתנו יכול להיות יוצר ובורא, ליצור ולברוא. בסדר? אז פלוני ייצור ויעשה, השני ינוח. מה, אני גם צריך לעבוד? הוא יעבוד, ייצור, חלק עובדים, חלק נחים, כמו כל דבר. באה התורה ואומרת לנו, לא, יש לנו עוד מעלה. לא רק שאנחנו נבראנו בצלם, אלא שאנחנו נקראים בנים להשם. מה זאת אומרת נקראים בנים? אמא ואבא אוהבים את כל הילדים, אבל כל אחד הוא שונה. כל אחד יש לו תפקיד אחר, כל אחד יש לו מעלה אחרת. זה שכל אחד מאיתנו הוא יכול ליצור, זה לא אומר שחלק יהיו יוצרים, והחלק האחרים ינוחו. לא, כי כל אחד יש לו את הכוח ליצור דבר שאף אחד אחר לא יכול לעשות אותו. כל אחד יש לו מיוחדות, כל אחד הוא יעלום. ואם אין את החלק של האדם, אז כל הכתר חסר את היעלום הזה. וזה מורגש. אז פירוש הדבר, החביבות השנייה, זה עוד דרגה. שלא רק אנחנו יכולים ליצור, אלא כל אחד יוצר את הדבר המיוחד לו. וברגע שאדם מאמין ומגלה מה המיוחד בו, ואת זה הוא מפתח, והוא יוצר, בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו, ואז הוא מגלה שהוא מוסיף והולך, מוסיף ויוצר, מוסיף והולך. אם ככה, לאוזן שומעת, כמה הדבר פילאי פילאי פלאים. מצוות חנוכה, דבר ראשון, נר אחד לבית. נר מביא אור. אור שאני מבין שגם אני יכול להביא אור, שאני יכול ליצור, שכולנו יכולים ליצור. זה מעלה גדולה. כשאדם פתאום מתחיל להבין הוא יכול ליצור, הוא באמת יכול לעשות דברים טובים. אבל מה? יהיו כאלה שיגידו כמו שאמרנו, אנחנו יכולים ליצור ולהביא אור, זה נפלא. פלוני, אלמוני, הם יעבדו וייצרו, אנחנו בינתיים ננוח, ואחר כך נסתדר ביחד. בא המהדרין, הדרגה השנייה, ואומרת, נר לכל אחד ואחד. הנר של ראובן זה לא הנר של שמעון, והנר של רחל זה לא הנר של לאה. כל אחד יש לו את המעלה שלו, כל אחד יש לו את האור שלו, שאין אותו לאף אחד אחר. וכשאדם מגלה את זה, שיש לו כוח ליצור משהו מיוחד, לא, והוא עושה את זה, אז לאט לאט הוא מוסיף והולך. כי הרי בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. לא קורה בחיים ביום יום, שאדם פתאום אומר לעצמו, וואו, איך יצא דבר כזה גדול? בכלל לא חלמתי שיצא דבר כזה. לא תיארתי, לא העליתי בדעתי שיש כזה דבר. למה? כי זה באמת התחיל לאט לאט. וזה מוסיף והולך כל הזמן. אז לכן, כמה נפלא הדבר, שהחביבות, היא באמת מוסיפת והולכת. החביבות הראשונה זה נר אחד לבית, לדעת שאנחנו יכולים ליצור, להביא אור. החביבות השנייה, שכל אחד מאיתנו מביא אור אחר ושונה, וזה מדרבן אותנו, זה דוחף אותנו, שנגלה באמת מה אנחנו יכולים ליצור, לפעול ולעשות, ואז מוסיף והולך. וזה המאדרים מן המאדרים, נר חנוכיה לכל אחד ואחד. אם ככה נפלא הדבר שאומר הרמב״ם, חביב אדם, סליחה, אומר לנו הרמב״ם, מצוות נר חנוכה, חביבה יד מאוד. מה אומר לנו, מגיד משנה בקטע הרביעי, מהי חביבה עד מאוד? המקור לזה הגמרא בשבת. רבונה, הרגיל בני רב ולבנים תלמידי חכמים, שאלנו מה הקשר? איך זה מתחבר? פילי פלאים. אומר לנו רבונה, תקראו את כל מה שאמרתי. מה אומר רבונה? הרגיל בנר, אב ולבנים תלמידי חכמים. הזעיר במזוזה, זוכה לדירנה. הזעיר בציצית, זוכה לתניתנה. הזעיר בקידוש היום, זוכה וממלא גרבי יין, חביות של יין. שמים לב מה כתוב פה? מה כתוב על מזוזה? הזעיר במזוזה. מה כתוב על ציצית? הזעיר בציצית. מה כתוב על קידוש? הזעיר בקידוש. זוכה לכל הברכות שהזכרנו. אבל על נר חנוכה לא כתוב זעיר. מה כתוב? אמר אבונה הרגיל בנר. מה זאת אומרת רגיל בנר? מה? אנחנו הגברים רגילים בנר? מדליקים סך הכל 8 פעמים בשנה נרות בחנוכה. על אמא אפשר להגיד, היא רגילה בנר? מדליקה כל שבת, כל יום טוב. היא באמת רגילה, אין שבוע שעובר שהיא לא מדליקה לפחות פעם אחת? אז מה זה הרגיל בנר? אלא כשאדם מבין שפה מדובר על איזה נר? על הנר שבתוכו. בכל אחד ואחד מאיתנו יש נר. נר השם נשמת אדם. כשאדם מבין דרך נרות חנוכה, שהוא נברא כיוצר, וזה הנשמה שניתנה בו, שזה חלק אלוקה ממעל, ודרך הנשמה הזאת שהיא כנר, אנחנו יכולים ליצור. והנר של כל אחד מאיתנו הוא שונה. כל אחד יכול ליצור באופן אחר, להוסיף את החלק שלו, והשאדם מגלה את זה, אז הוא מוסיף והולך. אז בעצם, דרך נרות חנוכה שאנחנו מתבוננים בהם, אנחנו מקבלים יכולת להבין את הנר שנמצא בנו. שהוא נר מיוחד, ששייך אלינו, ושנשתמש בו כראוי, נוכל להגדיל אותו ולהיות מוסיף והולך. אז מצוות נר חנוכה חביבה מאוד, לא המצווה חביבה, האדם הוא חביב. האדם שמגלה את הנר שבו יש לו את החביבות המיוחדת, הוא נהיה החביב. כמו שהמשנה באבות מלמדת אותנו. וכמה נפלא באמת הדרגות האלה בנר, והדרגות האלה בחביבות. נברא בצלם, נקראים בנים, קיבלנו את המתדלק הגדול, שזה התורה, חיבה יתרה קיבלנו. ומי אמר את זה? הוא היה אומר, רבי עקיבא. מי כמו רבי עקיבא, שהיה אומר, מי ייתן לי תלמיד חכם והנשכנו כחמור? אומר המהר"ל, לא הנשך אותו ככלב, רק את האור. נשבור לו את העצם. הוא היה כל כך רחוק. יום אחד הוא גילה, אוהו, חביב אדם שנברא בצלם. יש לי צלם אלוקים. אני יכול ליצור. אני גם יכול לעשות משהו בחיים שלי. ואז לאט לאט הוא יתקדם. ואז הוא גילה בהמשך שלא רק יש לו צלם אלוקים ושל כולם זה אותו דבר, שחביבים ישראל שנקראים בנים, שכל אחד מאיתנו יש לו איזה מיוחדות שאם הוא מגלה אותה, או-הו, מה הוא יכול לעשות וליצור. ממי לנו כמו רבי עקיבא שנפך להיות עמוד התורה שבעל פה, והכוח הגדול הזה ליצור וליצור עוד ועוד היה כי תוך כדי העשייה הוא גילה שמה שנותן לו באמת את הכוח ליצור זה אותו האור של תורה, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזוב. לכן כשאנחנו מסתכלים, מתבוננים בנרות החנוכה, כל לילה נותנים לעצמנו את ההזדמנות, דקה, שניים, להסתכל בנרות. זה אותם נרות שהם בעצם במקום המנורה במקדש. והרי את המנורה במקדש הדליקו מהאש על המזבח. אז אין לנו מזבח, ואין לנו מנורה, אבל יש לנו נרות החנוכה. זה המצווה היחידה, כמדומני, שאנחנו עושים אותה בפועל, כפי שהיה במקדש. שם גם מדליק, אמנם שם המנורה על השבעה קנים, פה זה על שם ימי הנס, אבל זה פעולה שאנחנו עושים. יש עוד דבר, שנת שמיטה בארץ, אוכלים את הפירות עם קדושת הארץ, יש קדושה בפירות, אוכלים דבר קדוש, אבל זה רק פעם בשבע שנים, רק למי שנמצא בארץ. אבל חנוכה, זה לכל יהודי איפה שהוא נמצא. אז לא יעלה על הדעת שיהודי בחנוכה לא ידליק נרות, כמו שלא יעלה על הדעת שיהודי יעבור את אל הסדר בלי שישתה דלת כוסות, ימכור את כסותו ויקנה. כי זה לא רק להדליק את הנר, הדלקנו נרות, אלא זה החיבור שלנו לאור של המקדש, של המנורה ושל המזבח ושל האש, של שם שעוברת ומגיעה אלינו דרך הנרות, והיא מתדלקת אותנו ונותנת לנו באמת להבין כמה יכולות אנחנו יש בנו ויכולים לפעול, ליצור ולעשות. זה המעלה הגדולה. ולכן תראו כמה נפלא, מצאנו את הנס פח השמן, מצאנו את הנס, את השמן. עכשיו יש דילמה, מתי להדליק אותו? אם נשתמש בשמן היום, זה שמן טהור, אז השמן יועיל לי יום אחד. מה יהיה אחר כך שישה, עוד שבעה ימים? מה יהיה עוד שבעה ימים? עוד שישה ימים, מה יהיה אז? יהיה שמן טמא? כי עוד עדיין צריך לנקות את המקדש, אנחנו עדיין טמאים, צריכים להיטהר, ואז יהיה לנו שמן טהור. אז מה כדאי יותר? להדליק ביום הראשון, ואחר כך להדליק ימים עם שמן טמא, ורק ביום השמיני שוב פעם להדליק עם שמן טהור, שכבר מתיים נהיינו טהורים, ויש לנו גם את השמן הטהור. אז מה עדיף? ההיגיון אומר, לחכות עם השמן הטהור, בינתיים או לא להדליק בכלל, ואם רוצים להדליק, הרי טומאה הותרה בציבור, אז ודאי שאפשר להדליק, טומאה הותרה בציבור, מה הבעיה? ואחר כך נשתמש בשמן הטהור, ומיד אחרי זה כבר אין לנו הרי את השמן הטהור שהכנו, אז יום אחד יהיה מה שמצאנו, ומיד אחרי זה, ביום השביעי, מיד אחרי זה, ביום השמיני, כבר יהיה את מה שהכנו. אבל מה עשינו? הדלקנו ביום הראשון. בורא עולם, יש לנו עכשיו משהו טהור ביד, אנחנו עושים. מה יהיה מחר? קדוש ברוך הוא, אתה גדול, אתה כבר תדאג למה שיהיה מחר. אם יהיה משהו אחר, יהיה, לא יהיה, אז מה שיש עכשיו עושים. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם עושים קצת, עשיתם את היום, אני אעשה את המחר. ואז נוצר הנס של פח השמן. אנחנו התחלנו, בורא עולם המשיך. אנחנו מתחילים כל שנה בחנוכה, מההתחלה. אנחנו נתחיל, זה ימשיך כל השנה. וכך אומר לנו השפת אמת, בקטע ה-15. ודבר פלא, בנס חנוכה, שכדי שיכולו לקיים המצווה, ולא, לא לאורה הוא צריך. אז למה צריך להדליק? כתבוך לא צריך אור, רק לעשות רצונו, כיוון שאין להם פטורים. וזה החיבה היתרה, שהקדוש ברוך הוא חפץ להיות הארת הנרות. הקדוש ברוך הוא רוצה שהנרות ידלקו על ידי הדלקתנו, וכך נשאר גם לדורות. למה? שיש סיוע בימים הללו, בחנוכה יש סיוע מיוחד לבני ישראל לעשות רצונו יתברך יותר מן הסדר וההנהגה בכל השנה בדרך נס ופלא. חנוכה זה זמן שאם אנחנו מתחילים משהו אפשר לקחת אותו לכל השנה. אומר הקדוש ברוך הוא, תתחילו. הסבא שלכם גם התחיל, הוא גם הדליק, הוא שולא ידע מה יהיה מחר, הוא התחיל היום עם שמת האור, הוא קיבל את זה באופן ניסי מחר, זה נתמלא מעצמו, וכך הלאה. אז יש את ההבנה הזאת, אז כמה נפלא, שבאמת מצוות חנוכה חביבה יד מאוד, אנחנו נהיים חביבים דרך המצווה הזאת, וזה האור המיוחד של חנוכה. אנחנו לא הולכים לאור של יום טוב, לאור של שבת, האור בא אלינו, הוא בא אלינו, אנחנו עם הראש, כל אדם בעיסוקיו מעל הראש, והנה, האור בא לפתח הבית, תדליק, ותדליק את עצמך, את נשמתך ביחד עם זה בצורה הנכונה, ואז יהיה לך אור של כל השנה, ומזה מגיעים לאור עולם. אם רואים ככה את ההדלקה, אז כמה נפלא ההדלקה הזאת, ולא פלא שגם בכתבי הגרא, גם בחסידות, כולם אומרים, היום השמיני של חלוקה, זה ההיילייט, זה האור האורות, זה הגמר של ימי הדין, של אלול, ראש השנה וכיפור, עד ימי החנוכה. כי האור הזה כל היום מוסיף והולך, אז כל יום אנחנו מקבלים עוד יותר אור להאיר את נשמתנו, עוד ועוד. וכשבזה מתבוננים, בתוספת הזאת, זה גם מתווסף בנו, ואפשר לקחת את זה איתנו לכל השנה כולה. אם נראה את הדברים באמת באופן הזה, נבין כמה אנחנו דרך אורות חנוכה יכולים להיות חביבים על הקדוש ברוך הוא. כמה כל הדלקה ולו שנר אחד לכל אחד מאנשי הבית יש בחביבות מיוחדת שמאפשרת לנו להרגיש האור שלנו שונה, כמו נר של כל נר, כמו אור של כל נר שונה. וכשאת זה נבין ונפנים עוד ועוד, נראה כמה האור הולך ומתווסף. כי בדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו, ומכוח האור הזה נזכה באמת להגיע לאור הגדול של חצרות קודשך, ולאור עולם של אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאור. של כוח, תודה שגזמתי, שבוע הבא כרגיל.